רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום ואחר הצהריים טובים, אני ענבר אם, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול, כל יום חמישי בחמש אחר הצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה, ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מהבראה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. כל השידורים הקודמים של התוכנית נמצאים בספוטיפיי, חפשו סקיני מינוס, כנסו, סמנו, עוקב, קבלו תכנים נוספים, וגם על הדרך דרגו אותנו חמישה כוכבים. היום 650 באוקטובר, ועדיין 50 אחים ואחיות שלנו חטופים בעזה. אנחנו מחכים שכולם יחזרו הביתה ולא נוותר עד השבת החטוף האחרון. מאוד התלבטתי מה לספר, איך לפתוח את התוכנית היום. האמת שרציתי משהו אחר, אבל קרה לי עכשיו ממש מקרה חם חם מהתנור, שהייתי חייבת לספר לכם. אני יודעת שכבר דיברנו על זה, כבר היו מקרים כאלה, אבל זה כל פעם מפתיע אותי מחדש, אז הייתי חייבת לשתף אתכם. הייתה לי אתמול פגישה עם לקוחה, שבמהלכה בדקנו מה גובה מסגרת האשראי שלה בבנק, וכמה היא משלמת. מסגרת האשראי, המסגרת שבהם אתה, מה שאומר שאתם יכולים להיכנס למינוס, תמיד מחולקת למדרגות. המדרגה הראשונה היא בריבית יותר נמוכה, והמדרגה השנייה תמיד תהיה בריבית יותר גבוהה. במקרה שלה, יש לה 40,000 שקל מסגרת אשראי, מחולק לשתי מדרגות. מדרגה ראשונה עד 14,000 שקל, בפריים פלוס 6.6. זאת אומרת שהיא משלמת על המדרגה הראשונה 12.6%, והמדרגה השנייה, מ-14,000 שקל עד 40,000 שקל, היא משלמת פריים פלוס 8.9. זאת אומרת, 14.9%. אז הסברתי לה, א', שזה ריבית מאוד יקרה, והצעתי לה לדבר עם הבנק, קודם כל לעשות מסע ומתן להוריד את הריבית, ודבר שני, להחליף את המדרגות, ככה שהמדרגה הגדולה תהיה עם הריבית הנמוכה, והמדרגה הקטנה תהיה בריבית הגבוהה יותר. והיא ממש התפלאה שאפשר לעשות מסע ומתן עם הבנק. אז אמרתי לה, כן, אפשר לעשות מסע ומתן, ואפילו תעשי סקר שוק, ותראי אם הבנקים אחרים מציעים לך, ואם צריך, תהיה עם מי שאת עוברת בנק. ואז היא אמרה לי, תקשיב, ענבר, אני לא טובה בלאיים, גם עם הילדים שלי לא איימתי ולא עשיתי כלום, אז גם פה אני יודעת שאני, אין לי מה לאיים, כי אני לא הולכת לעבור בנק, אני בבנק הזה 40 שנה, נוח לי, אני אוהבת את הבנק, זה בוג'רס בשבילי להתחיל להעביר את הכל, אני לא אעבור בנק. אז אמרתי, אין בעיה, לא נעים, הכל בסדר, רק ננסה לשפר תנאים. התקשרנו לבנק, דיברנו עם הפקידה, הסברנו לה את הסיטואציה, והפקידה בדקה מה שבדקה ואמרה, אי אפשר לעשות שום שינוי. לא במסגרות, לא במדרגות, כלום, זה מה יש. ועוד היא הוסיפה ואמרה, מינוס זה שירות שאתם לא חייבים, לא חייבים להיות. זה שירות, אתם לא רוצים, אל תהיו במינוס. אמרתי לה, תקשיבי, בואי, אנחנו, הלקוחה אוהבת אתכם, לא רוצה לעבור. אם אני הייתי יכולה, הייתי אומרת לה, לך תעשי סקר שוק, ואני בטוחה שהיא תקבל תנאים יותר טובים. אבל היא לא רוצה. אז בואי, לא נשחק את המשחק, תשפרו לה, ונמשיך את היום. אז היא בדקה עוד פעם, ואז היא חזרה לנו ואמרה, לא, זה מה יש, מה שיש, זה מה יש, אי אפשר לעשות שינוי. בקיצור, אמרה לנו, חפשו. אמרנו, טוב, תודה רבה, שיהיה לך יום מעולה, סגרנו את הטלפון, ואז הלקוחה אומרת לי עכשיו, עכשיו הם עצבנו אותי, בטח שאני הולכת לעשות עכשיו סקר שוק, איזה פריירית הייתי. ואז היא אומרת לי, אבל מי ייקח אותי, אני לקוחה במינוס. עכשיו, אמרתי לה, תקשיבי, את לקוחה מעולה, את הלקוחה הכי טובה של הבנקים, כי כל בנק ירצה אותך, כי את תמיד בתוך המסגרת, את אף פעם לא חורגת, את אמינה, את אגונה, את אחראית, את משלמת את כל החובות שלך כמו שעון, בנקים מתים על לקוחות כמוך. זאת אומרת, בנק זה חנות שמוכרת כסף, היא רוצה למכור לכמה שיותר אנשים, ובטח ובטח לאנשים כמוך, שגם לא יודעים, לא בודקים, הם בונים על זה, זה לא סתם שהבנקים ברווחי סי, הבעיה שהלקוחה שלי לא מיוחדת. הבנקים בונים על זה שרוב הציבור לא יודע, לא מבין, לא בודק, עצלן מדי, פוחד משינויים. אז תבינו, מינוס של 40,000 שקל בריבית של 12.6% בשנה, זה 3,000 שקל. זה המון כסף, וזה כסף שתמיד חסר. ואם הייתי נותנת לכם עכשיו 3,000 שקל, לא היה לכם מה לעשות עם זה? אז תנחשו מה, כמובן שהיא הלכה ועשתה שקר סקר שוק, ובשנייה וחצי קיבלה תנאים יותר טובים, ואין בעיה. אז תזכרו, בנק זה חנות שמוכרת כסף, וזה בסופו של דבר שוק, זה שיטת מצליח. אל תהיו פריירים, אל תוותרו, אל תתעצלו, ותעשו סקר שוק. אנחנו נצא להפסקה קלה, ומיד אחריה נמשיך.
זה ממש, אני כבר לא עצוב כל כך, אני כבר לא עצוב כל כך, אני יודע
בהגשת ענבר אם.
אף אחד מאיתנו לא אוהב לחשוב על משברים, אבל הם קורים. פיטורים, מחלה, גירושים, מלחמה. בחמש שנים האחרונות, ברוך השם, אנחנו עוברים משברים. אפשר להגיד, זה מצב מתגלגל ממשבר למשבר. החיים לא תמיד צפויים, והמחיר הכלכלי עלול להיות כבד. לכן היום הזמנתי את אדווה חנקין, סוכנת פנסיונית, מתכננת פיננסית, שתעזור לנו להיערך נכון, לבנות יציבות כלכלית, שתשמור עלינו גם במצבי משבר, ותיתן לנו כלים פשוטים להתמודד עם הבלתי צפוי. אדווה, שלום, איזה כיף שאת פה.
היי, נעים מאוד.
איך אני שמחה שהצלחת להגיע אלינו.
כן, גם מאוד שמחה להיות פה.
אז קודם כל, אני אשמח שתצגי את עצמך.
אין בעיה, אז אני סוכנת ביטוח, ואני מתכננת פיננסית, יש לי תואר ראשון פסיכולוגיה, ותואר שני מנהל עסקים, ויש כאלה שיגידו שזה לא קשור, אבל אני חושבת שזה הכי קשור שיש.
כי מאחורי כל... זה שילוב מדהים.
אני מתה על השילוב הזה, כי אני חושבת שמי שלא רואה את הצד הרגשי שיש בתכנון הפיננסי, יהיה לו מאוד קשה. ואני, זהו, אני רוצה להתייחס למה שאמרת מקודם, שאת דיברת על הלקוחה שלך, שהיא נורא שאת לימדת אותה להתמקח על הריבית על ההלוואה, אבל יש משהו שאני שמה לי שאנשים לא מתמקחים עליו. הצד השני של הריבית על ההלוואה, זה הריבית שמקבלים על פקדונות בבנק. ואני משתגעת שאני רואה לקוחות שלי, שיש להם פקדונות מאוד גדולים, עם ריבית שהם אפילו לא בדקו בחיים שלהם, מה גובה הריבית. ותהיו בטוחים שאם לא בדקתם, כנראה זה על הפנים. ובזמן הזה יש להם מינוס מאוד גדול, שעל המינוס הם משלמים ריביות מטורפות.
פריים פלוס 6, פריים פלוס 7.
עכשיו, הייתה לי, לפני שבועיים הייתי אצל לקוחה. יש לה באמת איזה מינוס שהיא רצה לקחת הלוואה, לסגור את המינוס. כשיש לה חיס פיקדון של איזה 100,000 שקל, והיא בחיים לא בדקה מה הריבית שהיא מקבלת על הפיקדון. אז נכנסתי את היחד לבנק ובדקתי, עכשיו, את מחזיקה טוב? הריבית שלה על הפיקדון זה פריים מינוס 5.9.
וואו,
טוב. 0.1.
שנתי.
כאילו, הסברתי לה שעל ה-100,000 שקל היא מקבלת בשנה 100 שקל.
וואו.
וזה עוד משהו שאנשים צריכים לדעת, אתה נותן את הכסף שלך לבנק, תתמקח. הבנקים צריכים את הכסף שלכם כי הם נותנים אותו אחר כך להלוואות לאנשים, הם צריכים את הכסף.
אני רוצה לסכם את זה. שאתם צריכים להבין שהכוח אצלכם, גם אם אתם במינוס, גם אם אתם לא במינוס, גם אם יש לכם פקדונות, גם הלוואות, תתמקחו, הכסף הגדול הוא תמיד בריביות, כל דבר, תזכרו, זה שוק, עמלות זה שוק, בטח ובטח ריביות זה שוק, תתמקחו על הכל, לא משנה לאיזה צד, כל דבר ניתן למיקוח, כל דבר זה שוק וכל עובד בשיטת מצליח. אז
ידע זה כוח, תדעו גם שיש עוד אופציות. אם בנק אחד נותן לכם ריבית על הפנים, לכו לבנק אחר, תבדקו אופציות אחרות.
תבדקו אופציות אחרות, כוח המיקוח שלכם עולה. במיוחד כשהידע שלכם עולה, כשאתם יודעים בדיוק, וכשיש לכם אלטרנטיבה. אז קודם כל תבדקו אלטרנטיבות, כשיש לכם אלטרנטיבות ביד, כוח המיקוח שלכם עולה. ואם אתם לקוחות טובים, כוח המיקוח שלכם יהיה גבוה.
לגמרי, גם היום יש אפשרויות, עכשיו שהריבית היא כבר לא אפס, כמו שהיה פעם.
כן.
יש אפשרויות, גם אם אתם לא רוצים לסכן את הכסף שלכם בהשקעה תנודתית, יש אפשרויות עם סיכון מאוד מאוד נמוך.
נכון.
אם זה קרן כספית, שזה בלי להתמקח, אתם מקבלים כבר ריבית של בערך 4-4.5%. בלי להתמקח, יש לכם נכון. את זה ככה בילדין. ובאמת, יש עוד אפשרויות, אז אתם יכולים אפילו לבוא לבנק, תגידו לפקיד בבנק, אני בקרן כספית יכול לקבל עכשיו 4% בלי להתמקח, בלי כלום, אז בוא תיתן לי הצעה יותר טובה.
לגמרי, צודקת. אז קודם כל, תודה שחיזקת את דבריי. קודם כל, אני חייבת להבין את השילוב שהתחלת להגיד, איך מפסיכולוגיה עברת להיות מתכננת פיננסית?
וואי, בטעות. הרבה מאיתנו הגענו למקצוע הזה בטעות. אני חשבתי שאני פסיכולוגית, החלום שהיה לי היה להיות פסיכולוגית, אני הייתי, ממש אהבתי את התחום הזה, גם בצבא הייתי משק איתש, ממש אהבתי את התחום, ושלמדתי פסיכולוגיה, אז בשנה השלישית של התואר, אגודת הסטודנטים ארגנה כל מיני הרצאות על פיננסים, ואני זוכרת שיום אחד כאילו עברתי במסדרון של האוניברסיטה, וראיתי איזו הרצאה, עכשיו זה הדבר האחרון שעניין אותי פיננסים, זה היה נשמע לי סינית, לא מעניין, אבל איזה ידיד אמר, קחי, זה מעניין, זה על כסף, כאילו, תלכי להרצאה הזאת, ואני זוכרת שדיברו שם על פנסיה, ודיברו על דברים הכי בסיסיים שיש, דיברו על כמה מפרישים לנו מהתלוש, הדמי ניהול, ואני זוכרת שחשבתי לעצמי, תוך כדי הרצאה, כאילו, איך אני לא יודעת את זה? למה את הידע כל כך בסיסי הזה אני לא יודעת? למה אני כבר כמה שנים עובדת ומקבלת תלוש שכר, ואין לי אפילו מושג איך לקרוא את התלוש שלי? ופתאום היה לי רגע כזה של הערה, שאמרתי, למה? למה אנשים מסיימים בית ספר פה עם 12 שנות לימוד? והם לא יודעים את הידע כל כך בסיסי הזה. והייתי אז חברה בתנועת הבוגרים של אחריי, ורצינו ככה לעשות איזשהו מיזם חברתי. אז גייסתי, אמרתי לחברים הסטודנטים בתנועה, בואו נעשה אולי, בואו נדאג שזה לא, שאנשים שמסיימים בית ספר פה במדינה, לא תהיה להם בורות פיננסית. אז יזמנו סדנאות לחינוך פיננסי, גייסנו כל מיני סטודנטים לכלכלה ומנהל עסקים, והלכנו לבתי ספר, לתיכונים בירושלים, והעברנו סדנאות. אני הייתי אז רק בצד הלוגיסטי, כי לא הבנתי אז כלום, אבל תוך כדי שאני מקשיבה לסדנאות, אני אומרת, וואי, זה ממש מעניין. כאילו, באתי ללמד,
ולמדתי בעצמי. בואי נגיד שבתור פסיכולוגית לא היית עושה כסף כמו בתור מתכננת פיננסית.
זה גם היה שיקול, כשהבנתי מה דרוש ממני בשביל להפוך לפסיכולוגית, ואז באמת התחלתי לחקור על באמת על מסלולים אחרים להמשיך בהם, ואז התחלתי עם אותו תואר שני, מנהל עסקים, עם התמחות הכי הארדקור שיש, של מימון ובנקאות. ומצאתי שהבנתי שזה תחום מעניין.
כן, ואני חושבת שיש לך יתרון על דווקא לאנשים יש כל כך הרבה חסמים מול כסף, אז יש לך יתרון מאוד משמעותי ביכולת לעזור להם. מה זה בכלל תכנון פיננסי? בוא נתחיל מזה, כי הרבה אנשים לא יודעים מי צריך תכנון פיננסי, מתי צריך תכנון פיננסי, מה זה בכלל תכנון פיננסי?
אני חושבת, תכנון פיננסי זה כמו, אני תמיד אומרת, זה כמו שאת נכנסת לאוטו, נכון? היום את הרי לא תתחיל לנסוע לפני שיש לך את ה-Waze שאומר בדיוק לאן לנסוע. אז אנחנו באמת צריכים לדעת לאן אנחנו נוסעים גם מבחינה פיננסית. הרי יש כל כך הרבה אנשים שפשוט מתגלגלים עם הכסף. ואז בשלב מסוים מוצאים את עצמם שהכסף מנהל אותם, אין להם שליטה.
יש גיל לעשות תכנון פיננסי? זה מתאים כאילו בגילאים צעירים, או שזה מתאים רק מגיל מסוים?
תראה, אני אהפה על זה שהגילאים של האנשים שבאים אליי, נהיים יותר ויותר צעירים. אני חושבת שברגע שמתחילים לעבוד, ויש תלוש שכר, ויש כבר הכנסות, אז כן, כדאי כבר לתכנן. איפה אני רוצה להיות עוד 10 שנים מבחינה פיננסית? אני חושבת שצעירים שבאים כבר בגיל 20, 22, כבר יש להם איזשהו תכנון, הם יכולים להגיע לגיל 30 כבר עם הון עצמי, מאוד מכובד, כדי שבשלב שהם מתחילים להקים משפחה, כבר יהיה להם איזשהו בסיס ככה, באמת, אם רוצים לרכוש בית, כבר לדאוג למשפחה, כבר יש להם בסיס הרבה יותר יציב לחיים.
איך מתכננים? אם אני רוצה, אם אני היום בת 25 או אפילו 30, לא משנה, או גם בגיל הרבה, לא משנה באיזה גיל, אבל אני רוצה עכשיו לתכנן בר מצווה לילד, או אני רוצה לתכנן חתונה, או אני רוצה לתכנן בית. איך מתחילים? איך עושים את זה?
אז קודם כל, אני תמיד אוהבת לעשות איזושהי טבלה כזאת, או מה של טווחי השקעה. קודם כל, מה אנחנו רוצים בטווח המיידי? תמיד אומר, טווח מיידי, מאוד חשוב שיהיה לנו באמת דברים לבלטמים, כמו שאת אמרת, במדינה שלנו יש את הבלטם, זה השגרה.
לגמרי.
זה החוסן הפיננסי, זה באמת כרית ביטחון כזאת. ואז צריך להתחיל לפרוס את זה למטרות. מה אני רוצה שיהיה עוד 5 שנים, רוצה עוד 5 שנים בית, עוד 10 שנים, כבר לא יודעת מה, להתחיל בר מצווה לילד. וזה דברים שאם לא נתכנן אותם, זה לא שעוד 10 שנים נקום ופתאום יהיה לנו כסף. וכבר להתחיל באמת, אני אומרת, אפילו לפתוח חסכונות, גם יש אנשים נגיד צעירים בני 20, שאומנם הם מרוויחים פחות בדרך כלל, אבל הם גם בפעמים נגיד גרים אצל ההורים. אז אני אומרת להם, יש לכם את הכסף של השכר דירה שאתם לא משלמים, כי אתם גרים אצל ההורים. אז תתחילו כבר את זה לחסוך.
אבל איך אני יודעת כמה אני צריכה לחסוך?
אז יש, ברגע שיש מטרות.
אז קודם כל אני שמה מטרות,
כן,
אני מבינה.
ואז אנחנו, כן,
צריכה. ואני שמה טווח.
טווח, ואם אני יודעת שלמשל, בר מצווה לילד, כמה עולה בר מצווה לחקוק בר מצווה?
נגיד 30, בין 30. נגיד בואי נשים 30.
אז אני יודעת שעוד נגיד 10 שנים, צריך 30,000 שקל, קחי ככה, תעשי את זה צמוד מדד נגיד, לא יודעת מה, 40,000. עכשיו, ככל שאת מתחילה יותר מוקדם, את יכולה לקחת הכל למחשבון פיננסי. יש מחשבון מאוד משימושי, למשרד האוצר, שאני מאוד אוהבת להשתמש בו. את יכולה לראות כמה, אם את צריכה עוד 10 שנים, 40,000 שקל. זה ממש אומר לך, כמה כסף את צריכה לשים בצד, ובאמת זה אנשים מאוד מופתעים לגלות שכשאת מתחילה לתכנן מוקדם בחיים, אז הסכום שצריך לשים בכסף...
הוא נמוך, כי מנוף הכסף עובד לטובתנו.
יש לי לקוחה נגיד שהיא עובדת סוציאלית, וגם בעלה עצמאי, לא אנשים עשירים, והיא אמרה לי שהיא רוצה שעד גיל 25, שיהיה לה לתת לכל ילדה איזה 500,000 שקל לקנות בית, וזה נשמע לה מטורף. אבל ממש פרסנו, הילדות שלה קטנות, פרסנו את זה, שמנו את זה למטרות, הכנסנו את הכל למחשבון פיננסי, וראינו שתצטרך לשים לכל ילדה איזה 500 שקל לחודש.
שזה לא נורא.
כן,
זאת אומרת, אני רק אתרגם את מה שאת אומרת, כי הרבה מהמאזינים שלנו לא מבינים את ה... כי צריך להוריד את זה טיפה לקרקע, אז אנחנו בעצם לוקחים את המטרה, מחלקים אותה בזמן, זאת אומרת, אם אני רוצה לעוד 10 שנים, אז אני אחלק ל-120 חודש.
יש אפילו מחשבונים שאת, יש באמת, תכתבו בגוגל מחשבון חיסכון משרד האוצר.
אוקיי.
אתם שם מכניסים את, נגיד כמה אתם רוצים, נגיד, לא יודעת מה, עוד 10 שנים, 40,000 שקל. אתם כותבים עוד כמה זמן יש לכם, כמה חסכתם עד עכשיו, וזה כותב לכם כמה אתם צריכים לחסוך.
מעולה. אז קודם כל כבר שתדעו, הנה, אדווה נתנה לנו טיפ ראשון. מחשבון חיסכון משרד האוצר, תיכנסו, תרשמו את המטרה הפיננסית שלכם, עוד כמה זמן אתם צריכים, וזה יגיד לכם כמה כסף אתם צריכים בחודש. נפלא.
כן, וככל שמתחילים לתכנן יותר מוקדם, אתם תצטרכו לשים פחות כסף כל חודש.
לגמרי, כי מנוף הכסף עובד לטובתנו, מעולה, רעיון מעולה, נפלא. אבל בחיים יש גם אירועי משבר, לא רק אירועים טובים.
נכון, מאוד. חלק, אני אומרת, זה תכנות פיננסית, זה מאוד כיף, כי אנחנו מתכננים את הדברים הטובים שיקרו בחיים, אבל כן, לפעמים מגיעים אירועים בחיים שאנחנו לא מזמנים אותם, ופה באים, באות כל הקריות ביטחון, אז אם זה קודם כל הדבר הכי מיידי, זה חיסכון, תמיד שיהיה משהו מיידי לטווח הקרוב. אם זה, אני באמת אומרת, לפחות איזה חצי שנה, במדינה שלנו צריך גם מרווח ביטחון יותר גדול של 6 חודשים, שאנחנו יודעים שאם פתאום יפטרו אותנו, אנחנו לא, אנחנו יכולים לנשום. אז זה באמת קרית ביטחון הכי חשובה שיש. לפני שמתחילים להשקיע, חשוב שיהיה את זה, שזה אפשר לשים דף.
את בטח מכירה את המחקר שהראו ש-8,000 שקל, הוצאה חד פעמית של משפחה, יכולה להביא משפחה לקריסה.
וואי.
ואני אומרת לך, אחרי הקורונה, ואחרי השביל אוקטובר, זה לא חייב להיות הוצאה, זה גם יכול להיות הכנסה. כי זה... בבת אחת ראינו איך אנשים שאת יודעת, שעבדו במשרות מכובדות, שהרוויחו כסף טוב, בעולם התרבות, בעולם התיירות, בעולם הקוסמטיקה, אימוני כושר, זאת אומרת, בכל מיני עולמות, בבת אחת לא היה להם הכנסה, וזה פשוט מטורף.
כן, זה, יש אנשים שאני רואה אנשים ממש ממהרים להשקיע, ואני יכולה להבין את זה, כי כשאת משקיעה, את באמת מרגישה שאת בונה את העתיד.
כן.
אבל באמת חייבים קודם כל, משפחה שאין לה את זה, אני אומרת, עכשיו קחו, אני אומרת, יש למשפחות שאין להם את זה, אני אומרת, אל תתחילו להשקיע עדיין. עכשיו...
קודם כל, את אומרת, לדאוג שיהיה את הקרן חירום, ורק אחר כך להתחיל.
הקרן חירום הזאת גם תשמור לנו על החסכונות, כי אם אני שמה, הרי אם אני עכשיו רוצה לחסוך לבר מצווה, שזה עוד 10 שנים, אני אשים את זה באפיק מנייתי. עכשיו, ככל שאת נותנת לכסף שלך זמן לעבוד, אז הריבית היא יותר גדולה. אבל אם פתאום יש לך איזה אירוע חירום, ואת צריכה להוציא כסף מהחיסכון הזה, את, כאילו, בעצם את לא נותנת, לא, לא, כאילו, לא, לא קרה כלום.
בחיסכון.
בדיוק. אז דווקא שיש לנו את החיסכון הזה, זה נותן לנו לתת לחסכונות היותר ארוכים, אנחנו יכולים לתת להם לעבוד.
נכון. חשוב מאוד. איזה סוגי משברים את רואה בעבודה שלך?
אז גם פיטורים, הרבה משברים רפואיים.
וואלה.
זה נגיד משהו שאף אחד לא רוצה לחשוב עליו, אבל פה באמת נכנס כל עולם הביטוחים, שזה באמת חייב ללכת צד יד ביד עם התכנון הפיננסי, כי הנומות הביטוחים זה באמת לתכנן את מה שאנחנו לא רוצים לחשוב עליו. מאוד כיף לתכנן את הבר מצווה, את הרכישה דירה, אבל אף אחד לא חוסך כסף בשביל לטפל באירוע רפואי. אבל זה באמת משהו שרק השבוע ראינו את מתי כספי, שבאמת אני מקווה שתהיה לו החלמה מהירה וכמה שיותר מהר, שבאמת הוא צריך הרבה טיפולים שהם לא בסל הבריאות, והוא נאלץ באמת לפנות לעזרה מהציבור. וזה באמת פה בא אלינו כל עולם הביטוחים, שבאמת יכול להציל משפחה מקריסה כלכלית במקרה כזה.
יש דרך להתכונן לזה, דרך ביטוחים?
בטח. אם ראיתי עכשיו שמתי כספי, אני, כאילו מה שהבנתי, שהוא צריך תרופות, שלא בסל הבריאות. וזה לצערי באמת קורה לא פעם. יש לנו באמת, אני חושבת שיש לנו מבחינת רפואה ציבורית, אני חושבת שבאמת יש לנו רפואה מאוד נדיבה, ויחסית למדינות אחרות, אני תמיד אומרת, אני שמחה שנולדתי פה ולא במדינה אחרת שאין רפואה ציבורית, אבל צריך להבין שגם התקציב הבריאות, תקציב הבריאות הוא מוגבל, סל הבריאות הוא מוגבל, מערכת הבריאות שלנו הציבורית היא מאוד עמוסה, אז באמת יש את כל עולם התרופות שהן לא בסל הבריאות, שיכולות באמת בכיף להגיע לעשרות אלפי שקלים. ופה זה באמת, אני אומרת, מי שעושה את זה, זה הצלת חיים. הבעיה היא שבאמת אנשים, כל עוד הם בריאים, הם לא מבינים את החשיבות.
כן, אתה חושב שזה לא לעולם חוסן, אליי זה לא יגיע.
וואי, זה לצערי הרב, רק בשנה האחרונה, היה לי לקוחות שלפני שנה, שנתיים, נפגשתי איתם, והצעתי להם ביטוחי בריאות, והם אמרו, כרגע אין לי כסף, אני חכה עם זה, לא השלימו מסמכים רפואיים, והתקשרו אליי השנה, לקוח אחד אמר לי שהוא מצטער שהוא לא עושה את הביטוח כי התפרץ לו סרטן.
אוי.
ובשלב הזה אין לי מה, כאילו, אין לי מה לעשות איתו לצערי. ולקוחה אחרת שהיא התאשפזה בבית חולים בגלל סיבוך של קורונה, שגרם לה לפגיעה בשמיעה, ויש לה המון טינטונים עכשיו, באובדן כושר עבודה מוחלט. וגם עכשיו ניסינו, אמרתי לה, בוא ננסה להגיש לכם ביטוחים, הצעות לביטוח, ויש לה מלא החרגות, וזה מה זה קשה, ואם רק הייתה, כאילו מסכימה, רק אם הייתה עושה אז את הביטוח שעוד הייתה בריאה, עכשיו הכל היה נראה אחרת.
את רואה הרבה אנשים שלא עושים ביטוחי חיים בגלל כסף?
כן, יש גם, יש כאלה שלא עושים, כן, בגלל עניין כלכלי. כן.
היום זה יותר... נגיד, היום יוקר המחיה, את יודעת, הכל עלה, אז את שמה לב לתופעה כזאת יותר ממה שהיה, נגיד, לפני שנתיים או שלוש?
לצערי, באמת, הביטוחי בריאות, הם התייקרו, הייתה הרפורמה לפני שנה וחצי בערך, שקצת יקרת ביטוחי הבריאות. אבל בביטוחי בריאות יש רובדים, אז אני אומרת, באמת, מי שהרחבות, נגיד, יקרות לו, אפשר לעשות הרובד הבסיסי, שזה השתלות, תרופות, טיפולים בחול, שזה גם לא כזה יקר, וזה בעיקר גם שמדובר בילדים. זה ילדים, זה לא יקר, וזה באמת יכול להציל משפחות.
כן. תגידי, איזה טעויות את רואה שאנשים באמת עושים בביטוחים?
קודם כל, יש את החשיבה שאומרת, אני עכשיו בריא, אז כשאני ארגיש צורך, אני אעשה את הביטוח. ואז הם לא מבינים שכשהם יצטרכו, החברת ביטוח ולא תרצה אותם.
כן.
דווקא כי אני, וואי, כל כך הרבה אנשים אומרים, לא, אני בריא, אני עושה ספורט, אני מרגיש טוב, אני לא צריך ביטוח.
יש לי חבר שעד לפני שנה רכבתי על אופניים. אז אחד החברים בקבוצת אופניים, איש בריא, באמת, בין 50, עשה מרתונים, כל שנה עשה איזה מרתון, והיה עוד ככה, ביום אחד קיבל שבץ. בגיל 52-53 קיבל שבץ מוחי, בית לוינשטיין, זהו, נגמר. ככה.
את יודעת שעל שבץ מוחי, נגיד, יש פוליסה שנקראת מחלות קשות, שאפשר לקבל פיצוי על זה.
כן.
שפיצוי כזה יכול ממש להציל משפחות. אני הכרתי בעצמי שני סוכני ביטוח שבגיל שלי בערך, בגילי 30 פלוס, חלו בסרטן. עכשיו, הם לא הלכו, לא סנדלרים שהלכו יחפים, והיה להם באמת פוליסה מחלות קשות, זה פוליסה שפשוט נותנת פיצוי למקרה שהם מגלים מחלה קשה. זה, אנחנו קוראים לזה כרטיס לוטו שאף אחד לא רוצה לזכות בו, כי יש רשימה של באמת מחלות קשות, שלצערי
זה נותן, בוא נגיד את ה... כאילו, אתה מקבל סכום, אם אני... כי גם לי יש כזה, אז אני יודעת שזה מה שסוכן ביטוח שאני אמר, אתה מקבל סכום כסף, ככה שלפחות זה נותן לך את הכמה חודשים הראשונים להתארגן, כי אתה מפסיק לעבוד, ובטח ובטח גם אם זה בן משפחה, גם אם זה ילד, או גם אם זה... כי אתה צריך להיות איתו כל הזמן בטיפולים, אז אתה מפסיק לעבוד, ואז אתה צריך...
אצל ילדים זה ממש זול, זה עולה איזה 7 שקלים לכל כן. פיצוי של 100,000, אז נאמר אצל ילדים, אפשר לבטח עד 600,000, ואתה יודע שאני לקוחות שלי, אני רוצה שיהיה להם סכום, שאם חליל הילד שלהם חולה, אני רוצה שהם יוכלו רק להיות עם הילד, לא, אל תעבדו, רק שבו ותתרכזו בהחלמה.
כן, לגמרי.
ואני רוצה סכום שייתן להם את השקט הנפשי הזה.
איזה עוד טעויות עושים?
וואי, בשלב של החיתום הרפואי, אחת הטעויות הכי גדולות, שזה גם באמת חשוב לעבוד עם סוכן, שהוא מכניס אתכם בצורה טובה לביטוח. כשנכנסים לביטוח, אז יש את הצהרת בריאות שצריך למלא. ויש הרבה אנשים שלא מבינים את החשיבות של הגילוי, שהשאלות ששואלים, כל כך חשוב לענות על זה בצורה כנה, כי אז במקרה של תביעה, חברת הביטוח הולכת לבודק את התיק הרפואי, ואם רואים שהיה מידע שבאמת לא היה אי גילוי, אז באמת על זה יכולים...
לפסול?
בטח, כן. אז קודם כל מאוד חשוב, בגלל זה, טוב, אני קצת לא אובייקטיבית, אבל אני אומרת, תעשו דרך סוכן ולא אצל מוקדנים, סוכן שגם יש לו אחריות על איך שהוא מכניס אתכם, ויש לו באמת האחריות אחר כך כשאתם טובים את חברת הביטוח, אצלי תמיד, כשאני עושה את ההצהרת בריאות, זה חצי שעה, שאני עוברת ממש כל מחלה ומחלה, כי אני אומרת, קשה בחיתום, קל בתביעה, עדיף שעכשיו קצת לא נעים, אולי צריך להביאו מסמכים רפואיים, אבל כל עוד חברת הביטוח יודעת עליכם הכל, אחר, והיא קיבלה אתכם, אז במקרה תביעה היא חייבת לחסות אתכם.
ויש עוד איזשהו טעות שאנשים עושים, או שזה
שנייה? עוד טעות זה לעבור בדחיפות בין חברות ביטוח, שזה לא יודעים.
לעתים קרובות, כאילו?
כן, כי יש, יש משמעות מאוד גדולה לוותק שאת צוברת בחברת ביטוח. גם נגיד אם יש לך פוליסה של עודת מחמש, שש, שבע שנים, כשאת עוברת למקום חדש, אז ישאלו אותך שוב את השאלות של הצהרת בריאות, ואם המצב הבריאות שלך ישתנה בזמן הזה, אז יהיו לך החרגות. אז...
מה קורה אם עשיתי ביטוח חיים, למשכנתה או משהו כזה, ו... תוך כדי ביטוח חיים קורה משהו. זאת אומרת, אני באותה חברת ביטוח, אני משלמת הכל בסדר, אני כבר 7-8 שנים בחברת, ופתאום אני מגלה איזשהו לחץ דם, סכרת, את יודעת, הגיל, ככל שמזדקנים, פתאום קורה משהו, אולי פתאום קורה משהו, זה מחלה. איך לנהוג במצב הזה? זאת אומרת...
תראי, חובת הגילוי היא חלה רק כשאת נכנסת לחברת הביטוח.
אוקיי.
אבל חברת הביטוח לוקחת את, לוקחת את הסיכון שיקרה איתך, כן. משהו. תראי, יש דברים שכן כדאי בביטוח חיים, נגיד, לעדכן, אם פתאום התחלת לעשן למשל, או נגיד אם פתאום התחלת, יש לך איזה תחביב מסוכן פתאום, היה לי לקוח שפתאום התחיל לרכב על אופני שטח, אבל...
למה זה חשוב להתקן אותם?
כי זה כן מעלה את הסיכון, אבל דברים אחרים, פתאום יש לחץ דם, זה דברים שחברת הביטוח לוקחת...
זה לוקחים בחשבון את המחלות.
כן, בטח, כשאת נכנסת לחברת הביטוח, אבל זה, אם את נכנסת לחברת הביטוח כשאת בריאה, אז... אז הרווחת.
אז בשביל זה יש ביטוח, את אומרת.
כן, כי אם היית, נגיד, אחרי שהתגלה לחץ דם וסוכרת, ואז היית רוצה להתקבל חברת הביטוח, אז יכול להיות שהיו דורשים איך פרמיה מאוד גבוהה.
ומה את אומרת, רגע, ציינת, למה אני צריכה לציין שאני מתחילה לרכב על אופניים, או שאני מתחילה לעשן? למה כדאי לי לציין את זה?
כי זה כאן, כן, תראי, כי נגיד שאם למשל, כי נגיד אישון, זה משהו שמשפיע על הפרמיה.
אוקיי.
עכשיו, יכול להיות, קודם כל, אני תמיד מציעה גם להתייעץ עם סוכן הביטוח. אותו לקוח שאמר לי שהוא התחיל לרכב על אופני ערים, אופני שטח, לא זוכרת מה. אז אמרתי לחברת הביטוח, אמרו לי, כאילו, הכל זה כאילו, בסדר, זה לא משנה. אבל תראי, אם נגיד, כי באמת אישון משפיע על הפרמיה, ואם במקרה פטירה, שיצטרכו למשת הביטוח, ומופיע תמיד הרי במקרה פטירה, או כשצריך לממש ביטוח, אז מוצאים את המסמכים הרפואיים, בקופת חולים, מצוין, מעשן, לא מעשן, ואז אמרו שהבן אדם מעשן, אבל הוא שילם פרמיה שלא מעשן, אז יכולים לפצות אותו על סכום יותר נמוך.
הבנתי. למרות שהוא יכול למות מדברים שלא קשורים לאישון.
כן, אבל אישון זה כן, תראי, בגילאים הצעירים, האישון לא, ההבדלים במחירים לא מאוד גדולים, אבל בגיל מבוגר, יש...
הבנתי.
כן, כדאי לדווח.
הבנתי. רציתי באמת לשאול אותך, אם יש דבר כזה שנקרא אובר ביטוח.
יש לפעמים, כן, ביטוחים כפולים. הייתה לי, יודעת, ללקוחה לפני זה כמה זמן, בת 22, שראיתי, היא רווקה, ראיתי שיש לה ביטוחי חיים על 4 מיליון שקל, מחלות קשות היה לה בכמה חברות, באיזה סכום מטורף, אז כאילו, אמרתי, את בת 22, את רווקת, גם מחלות קשות, אמנם אנחנו צוחקים שזה כרטיס לוטו, אבל זה לא תוכנית התעשרות.
כן.
כאילו, כבר עדיף להם מלא לוטו. זה צריך להיות סכום שנותן לך ככה.
את יודעת איך אני מתייחסת ללוטו? אני אומרת לאנשים, אנחנו עושים כל כך הרבה ביטוחים, לפייס, לא ללוטו. אתם יודעים איך אני, כאילו, אני אומרת, אנחנו עושים כל כך הרבה ביטוחים נגד דבר רע, אז נעשה כרטיס פייס, אחד בכל משפחה, כן, לא שלושה, אחד, 60 שקל בחודש למשהו טוב, אולי יקרה משהו טוב, אולי הרלה תתקשר אלינו.
לא, צריך, אז האמת שאותה לקוחה, היא הייתה סטודנטית לרפואה, ותוך כדי שלומדים רפואה, פתאום היא לומדת על כל מיני מחלות, אז היא הפכה להיות מועילה, היא הייתה כזאת קצת היפוכונדרית, אז כל פעם שהוא מתקשר, מתקשר אליי איזשהו נציג, להציע לה ביטוח, ישר טוב, טוב, והיא הייתה נזכרת בכל המקרים שהיא רואה בית חולים. עכשיו הסברתי לה, תראי, בסוף הביטוח הוא בא לצלך מענה כלכלי, הוא לא ימנע מחלה. כאילו, חושבים שזה ימנע את המחלה, זה לא ימנע את המחלה.
רק יקל במצב שקורה משהו.
כן, זה בא לתת מענה כלכלי, ואז ישבנו ובדקנו באמת מה היא באמת צריכה. באמת, כאילו, אין סיבה, היא לא צריכה כיסוי של כמה מיליונים על מחלות קשות, כי בסוף זה לא תוכנית התעשרות. זה משהו שבא, נתת מענה כלכלי.
ובטח ובטח על ביטוח חיים שאת... אין לך שערים שאת כן. צריכה לדאוג להם.
תראי, יש איזשהו טעם לעשות ביטוח חיים לרווקים, אבל לא ב-4 מיליון, זה לדעתי, רוב הרווקים לא הצטרפו את זה. אבל תראי, מי שכבר, אם לרווק יש לו כבר ביטוח חיים, אני כן יכולה להגיד ש... כאילו, אם אתה כבר היית בריא ויש לך ביטוח חיים, בגיל צעיר זה לא כזה יקר, אז זה כן יש שם, כן, בשלב מסוים, כן תתחתן ויהיו לך ילדים. וגם כשאנשים רוצים לקנות דירה, אז הם צריכים הרי ביטוח חיים למשכנתה, והבנק הרי מחייב את זה, ואם יש מצבים רפואיים שלא יאפשרו לך לקבל ביטוח חיים למשכנתה, אתה תהיה בבעיה. אז יש רווקים שבאמת הם, אני מכירה בעצמי סוכנת, שהיא חלתה בסרטן השד, ואז היא, אחרי שהחלימה, היא רצתה לקנות דירה, וכל חברת ביטוח אמרה לה, את רק החלמת, חכי 5 שנים, נראה שהסרטן לא חוזר, ואז נבדוק אם לקבל אותך, והמזל שהיה לה ביטוח חיים לפני המחלה, ויכולה לשעבד אותו למשכנתה.
האמת שאת הזכרת לי עכשיו, את דיברת על ביטוח חיים למשכנתה, ובשיחה המקדימה שלנו אמרת משהו על משכנתה של... על מקרים לוודא שיש ביטוח חיים, כשלוקחים משכנתה 10-90 או 20-80. נכון. ואני אשמח רגע שגם, אם אנחנו כבר, אם כבר הזכרת את המילה משכנתה, דברי רגע על ביטוח חיים למשכנתה.
אז מה זה ביטוח חיים למשכנתה? הבנק רוצה, את הולכת ולוקחת משכנתה של כמה מיליון שקל בבנק, הבנק רוצה לחסות את עצמו.
שאם קורה לך משהו,
הוא מקבל את הכסף.
הוא מקבל את הכסף.
עכשיו, יש הרבה אנשים שאומרים לי, לא, אני לא צריך ביטוח חיים, מספיק לי הביטוח למשכנתה. שזה אחלה, זה אומר שמקרה פטירה, אז הבן זוג יישאר בלי משכנתה, אבל זה לא ייתן איזשהו פיצוי למי שתלוי בנו כלכלית. עכשיו, אז אנשים שנגיד עכשיו קונים דירות בכל המבצעים של ה-80-20, אז הם לא מודעים לזה שהם בעצם התחייבו לזה שעוד 3 שנים הם יתנו לקבלן, זה סכום כסף גדול. אז הם צריכים, אני באמת אומרת ללקוחות, תעשו ברגע שהתחייבתם לקבלן כבר ביטוח חיים, כי אני גם הכרתי מקרים של אנשים שהתחייבו כבר לקבלן, ואז עד ש... יכול לקחת הרבה זמן עד שתצטרכו באמת לשלם את המשכנתה, וראיתי מקרים של אנשים שבזמן הזה התגלתה להם מחלה קשה.
וואו.
ואז הם לא יכלו לקבל משכנתה, כי לא יכלו לקבל ביטוח חיים למשכנתה. יש איזשהו ביטוח חיים לבעלי מוגבלויות, שהוא גם יקר מאוד, והוא עד 500,000, והם היו באמת בבעיה מאוד קשה, אז, והם היו בבעיה מול הקבלן, כי הם לא יכולו לקבל משכנתה.
וואו, והם כבר התחייבו, זה בבעיה.
כן, ובאמת, תראה, אנשים צעירים, שבני 30 ומשהו, אז ביטוח חיים זה באמת לא יקר.
כן.
אז שווה לעשות איך שאתם מתחייבים לקבלן, שאי אפשר לדעת מה יהיה.
אז איזה ביטוחים חשוב שיהיה לנו?
אני חושב, כאילו באמת אם יש את הבסיס, כמו שאמרנו, השתלות, תרופות, טיפולים בחול, זה, אני אומרת, צריך המון אומץ לצאת מהבית בלי זה. זה כמו ביטוח חובה לרכב, זה הביטוח חובה לגוף. אחר כך כדאי שיהיה פיצוי למחלה קשה, אז אני אומרת, באמת המינימום, יש משפחות שבאמת יש להם תקציב מאוד מצומצם, אז אני אומרת, תעשו את המינימום של מה שנקרא הרובד של הקטסטרופות ומחלות קשות.
ותרופות בסל.
כן, הרובד של הקטסטרופות זה תרופות מחוץ לסל. זה הבסיס שהיום, אחרי הרפורמה שהייתה, אי אפשר לקנות הרחבות לפני שאנחנו קונים את זה.
אוקיי.
אז יש את הבסיס שזה השתלות, טיפולים בחול, תרופות מחוץ לסל. זה דברים שבאמת ימוטטו אותנו כלכלית. אחרי זה יש את הפיצוי למחלה קשה, שזה באמת, כמו שאמרת, רוב המשפחות לא יכולות להתמודד עם הוצאה של 8,000 שקל, אז...
כן.
מחלה קשה אז בכלל. אחר כך באמת ביטוח חיים. עכשיו, אם יש עוד תקציב, אז באמת אפשר, רק יש כל מיני הרחבות לביטוחים שזה יותר יקר, אבל אני יכולה להגיד בניסיון שלי עכשיו, זה כל כך, וואי, זה כל כך שווה את זה.
כמו מה, למשל?
קודם כל, ניתוחים בארץ, כי אם את רוצה לעבור ניתוח, דרך הקופת חולים את לא יכולה לבחור את המנתח שלך. ויש גם המון טכנולוגיות שהן מחליפות ניתוח. שהם לא בסל הבריאות. אז זה באמת מאפשר גישה לטכנולוגיות מתקדמות. כל הנושא של ייעוצים, בדיקות הבחנתיות, אני, זהו, סיפרתי לך בשיחה שלנו, שאני יש לי, אני באמת עד השנה הזאת בכלל לא ניצלתי את הביטוח, אבל פתאום עכשיו הייתי צריכה כל מיני רופאים מומחים, ואומרים לי כל הזמן בקופה, חכי חודשיים לרופא מומחה, ובאמת זה נורא כיף שאני יכולה ללכת לרופא מומחה, ואני מקבלת החזרים מהביטוח. ורק בשנה האחרונה, נראה לי כל החזרים שלי כבר החזירו לי.
החזרת את כל השנים.
כן, זה, תראי, זה לא, זה אמנם זה לא הצלת חיים, אבל זה באמת נותן לי גישה לרפואה פרטית, מתקדמת. אני גם, שאני באה לבית חולים פרטי, את מרגישה VIP כזה.
כן, אני חושבת, שאחד היתרונות, פה יש לי קצת הסתייגות מהדבר הזה, כי אחד היתרונות הכי גדולים של המערכת הציבורית בישראל, זה באמת שהצליחו לבנות פה מערכת ציבורית שנותנת רפואה טובה לכולם, ושבאמת דואגת לכולם. ואני חושבת שאנחנו אחת המדינות היחידות שיש פה מערכת בריאות סוציאלית טובה, ואני חושבת שהמצוקה של חברות, שבגלל חוסר כסף, שחברות הביטוח, הקופות חולים נאלצו לעבור לביטוח כללי לפני, בשנות ה-90, והמצוקה בכלל של הבתי חולים ושל הרפואה כל השנים, אז זה יוצר פה עכשיו מעמדות, כי זה יוצר מי שיש לו כסף, מי שיכול לשלם לעצמו, מי שיכול לשלם את הביטוחי בריאות, אז הוא יכול, אז הוא נהנה מרפואה פרטית, ומי שלא, אז נאלץ להיות ברפואה הציבורית.
תראה, אם אני משווה את זה לארצות הברית, אם ניקח את ארצות הברית למשל,
אז אנחנו נגיד עוד יצא יותר טוב.
שם, אם הייתי גרה בארצות הברית, לא הייתי יכולה להרשות לעצמי את כל הייעוצים הפרטיים שהלכתי. אז אני כן חושבת שאנחנו עדיין במקום שהוא יחסית טוב, כי נכון, יש לנו מערכת בריאות ציבורית, שהיא מסתפקת באמת בסיס, תראה, צריך גם להודות שהיא נהיית יותר ויותר עמוסה בשנים האחרונות.
זהו, זאת הבעיה, כן.
תראה, סך הכל גם הביטוחים אומנם מתייקרו, אבל יש הביטוחים האלה, כמו הייעוצים והבדיקות, זה נורא מחזיר את עצמו. נגיד, לא יודעת, לקוחה שלי שעכשיו היא טובה, היא ישבה בהיריון, והיא רוצה לעשות בדיקה יקרה שהיא לא ממומנת בסל, ועכשיו יכולה לקבל איזה כמה אלפי שקלים בחזרה.
תגידי, שואלים אותי את השאלה הזאת המון, ואני חייבת לדעת פעם אחת, מה הממוצע הנכון למשפחה? זוג, שלושה ילדים, כמה צריך לשלם על ביטוחים?
היום, זהו, בגלל שבאמת...
בלי ביטוחי רכב. אנחנו מדברים חיים, בריאות, כל הסל שדיברת עליו.
אז עכשיו באמת, אחרי הרפורמה שהייתה, אז עכשיו למשפחה זה יכול לעלות בין 500 ל-700 שקלים.
לבן אדם?
לא, למשפחה.
בין 500 ל-700 שקלים למשפחה?
אם אני לוקחת משפחה של...
לדעתי זה עולה יותר. אני ברוב המשפחות שאני נכנסת, אני רואה לפחות 2,500 שקל.
2,500 שקל? זה באמת... אם אני מסתכל, תראי, אם אני לוקחת נגיד משפחה שעושה רק את הבסיס, כמו שאמרתי, השתלות, תרופות, טיפולים בחול, ומחלות קשות, וביטוח חיים, זה יכול להיות 300-400, אבל צריך לדעת שזה מאוד מאוד בסיסי. שרוב הסיכויים שהם לא יצטרכו להשתמש בזה, כי זה באמת כן. רק מקרה קיצון. אחר כך הם מוסיפים את הרחבות, שוב, גם תלוי בגילאים, אז זה בערך 500-700 שקל. עם הרחבות, אם לוקחים את הרחבות גם.
אוקיי.
משהו כזה, אולי 800?
אוקיי. טוב,
כן,
אני צריכה לבדוק, כי אני... 2,500,
זה באמת...
כן, אני...
אני לא יצא לי לראות 2,500. תראה, יכול להיות שאנשים כבר בגילאים מאוד מבוגרים אולי.
זאת אומרת, את אומרת, ממוצע של 1,000 שקל זה סביר.
כן, בגילאים מבוגרים כבר ביטוחי חיים, אבל צריך גם נורא כל הזמן להתאים לתצורך.
כי אני חושבת על המשפחה שלי רגע, אז אני חושבת שאנחנו משלמים את כל מה שאת אומרת, מחלות קשות וזה וזה, בריאות וכל, והסל ורפואה משלימה וכל.
רגע, רפואה משלימה.
יש את הביטוח המשלים וכל, חוץ מהקופת חולים והכל, זה יוצא משהו כמו... משהו כמו רק זה 600 שקל, ועל זה יש עוד, יש ביטוחי חיים למשכנתה, שזה גם עוד 200 ומשהו שקל, ויש מחלות קשות שזה 300 שקל, ויש ביטוחי שיניים.
אז יש ביטוחי שיניים.
מה זה?
לא, ביטוחי שיניים, האמת שכבר אין היום כך באופן פרטי.
ויש סיעודי, ביטוח סיעודי.
נכון, כן,
אז סיעודי, כאילו, נכון. יוצא, כן, יוצא זה 1,500 שקל.
מי שצליח להשיג את הסיעודי.
כן.
מי שצריך לבטח את עצמו בסיעודי, אז זה, נכון, כן. זה לא החשבתי את הסיעודי. גם לי יש סיעודי יחסית יקר שאני לא נוגעת בו, לא מיזה כן. לבטל אותו.
זאת אומרת, לוקחת כאילו את כל הדברים, ויש לי גם ביטוח חיים, בנוסף לזה עוד ביטוח חיים פרטי, שאם חס וחלילה, לא למשכנתה, כאילו שאם חס וחלילה קורה משהו, אז שיהיה לה שירים עוד קצת.
כן, זה מעולה.
אז כן, זה יוצא זה בסוף, בסופו של דבר, אם לוקחים את הכל ביחד,
כן, עם סיעודי.
זה 1,500 שקל.
עם סיעודי, נכון, אבל כן, צריך לראה, באמת שוב אפשר להתאים את זה לתקציבים.
אפשר להתאים. אז מה להשאיר, בוודאות את אומרת להשאיר, את הבסיסי.
את הבסיס, תראי, אצל ילדים, הביטוחים יחסית לא כל כך יקרים, אז אצל ילדים באמת אפשר לעשות את ה...
יש דברים במשפחות שאת רואה שאת אומרת, אפשר לוותר, נגיד, ביטוח תאונות אישיות, או כל מיני דברים שיש...
תאונות אישיות...
נגיד, מספרים לנו שכדאי, אבל זה... תספרי לנו, כאילו, נותני לנו מאחורי הקלעים. אולי יש דברים
ש... תאונות אישיות, זה תלוי למי. נגיד, יש לי לקוחות שהם... יש לי לקוחה שהיא, נגיד, קוסמטיקאית, והיא גם עצמאית. אז קודם כל עצמאים, אין לנו ימי מחלה.
נכון.
ומי שהיא קוסמטיקאית, אתה יודעת, מספיק שהיא שוברת היד, היא לא יכולה לעבוד.
נכון, את חייבת אובדן כושר עבודה.
וגם התאונות אישיות, זה נותן לה באמת איזשהו פיצוי עד שהאובדן כושר עבודה מתחיל. אז זה באמת לאנשים כאלו, זה באמת יכול להיות כמו פלסטר כזה, באמת ככה פיצוי שבאמת מפצה על ימים שהיא לא יכולה לעבוד. תראה, שכיר שיש לו מימי מחלה ובאמת יש לו איזשהו ככה קרית ביטחון, אז יכול להיות שתאונות אישיות תהיה פחות נחוץ לו. זה באמת...
אני רוצה לשאול אותך גם עכשיו שאני גם יודעת שיש לך רקע פסיכולוגי, את רואה הבדלים ברמה הרגשית בין אנשים שהתכוננו ליום, למשבר, ובין אנשים שלא התכוננו למשבר?
בטח, תמיד זה, תמיד שיש לך בלטם בחיים, ואת יודעת שהכנת תוכנית מגירה, אז את הרבה יותר רגועה, כשיש לך באמת תוכנית, אני יודעת, אחד הדברים שאותם לי הרגשה הכי טובה, כאילו לא כזה טוב, שלקוח אומר לי, קרה לי אירוע רפואי, ואני יודעת שיש לי סט פתרונות להציע לו.
כי לפחות את יודעת שהצעת לו, יש לו את זה.
כן, יש לי סט פתרונות להציע לו, זה באמת, היה איזה פעם סוכן שהכרתי, וואי, זה אחד הדברים העצובים. הוא, הבת שלו, חלתה בסרטן בגיל שלו 3, והוא באמת קיבל פיצוי של איזה 500,000 שקל של המחלות הקשות בשבילה, ובסוף, לצערנו, היא נפטרה. ואני חושבת שהוא אמר שאומנם הסכום הזה לא הציל אותה, אבל הוא אמר, יכולתי בחצי שנה האחרונה של החיים להיות איתה כל הזמן, והוא אמר, זה... אין לזה מחיר.
כן, אז לפחות אתה... מהבחינה הזאת, את יודעת, מאז שהתחילה במיוחד המלחמה, שהייתה מלחמה קשה מאוד, אז אני אומרת, זה לא פותר, זה לא עוזר, אבל זה, לפחות אתה יודע שהחלק הזה מטופל, אז אתה יכול לטפל בעצמך.
מה, יש לי לקוחה שהיא גם התעלמנה בשביעי באוקטובר, ובעלה כן. באמת השאיר לה ביטוח חיים, ביטוח שערים.
בדיוק.
אז היא באמת קנתה עם הביטוח חיים דירה, עליו ולבן שלה.
אז לפחות אתה יודע שעכשיו יש לך מספיק כסף, כי הרי כל המלחמה הזאת, עם כל ה... כל כך הרבה אלמנות, כל כך הרבה יתומים, כל כך הרבה, ושלא נדבר על כל הקונסטלציה, שיש כאלה שהם גם ההורים שלהם חטופים, וגם ההורים שלהם חלק, הם גם נפגעי טרור, וגם יתומים, וגם, כאילו, יש את כל, ויש כאלה שנשארו בלי שני ההורים, ויש כאלה שנשארו, זה כאילו, המלחמה הזאת הביאה מצבים פשוט, אני אומרת, לפחות כשיש כסף, זה לא פותר שום דבר, אבל לפחות, זה קצת עוזר, זה קצת מקל, זה לפחות אם נותן לך כסף ושתפל בעצמך, זה לפחות אתה יכול ללכת לפסיכולוג, לטיפול רגשי, טיפול פיזי, טיפול כל מה שצריך, ואתה יכול לפחות לבנות את עצמך מחדש.
בטח, אלא לקוחה הזאת עם הביטוח חיים, היא קנתה דירה עליו ולבן שלה, ו...
לפחות על הבסיס כלכלי, אתה לא ברור.
זה ממש, לדעתי, זה ממש להראות, לדאוג למשפחה גם ביום שאחריך.
אז תראי, אני רוצה להפתיע אותך, אנחנו לקראת סיום.
וואו, עבר מהר.
נכון, תמיד זה נורא מפתיע. תני לי ככה טיפ, איך להתכונן, מה אנחנו צריכים לעשות כדי להיות יותר מוכנים. תני לי את הטיפ הזהב שלך, איך באמת מתכונן, את שלושה צעדים הראשונים, איך עושים את זה.
קודם כל, פשוט לקחת בחשבון שדברים כאלה יכולים לקרות, לא לחשוב לי זה לא יקרה, אני לא אומרת כל הזמן אנחנו צריכים להיות בחרדה, אבל אני תמיד אומרת ללקוחות שלי, אנחנו עכשיו בפגישה, אנחנו כן נעלה את כל הסנריו, זה לא כיפים, רק כדי שנדאג לזה, ואחר כך תוכל, כאילו, יהיה לך את הביטחון שזה מטופל. אז כן, אני אומרת באמת אחת לשנה, שנתיים, שאתם חושבים עם הסוכן, אז אנחנו יודעים שאנחנו מטפלים בכל הדברים האלה, ואז אנחנו יכולים להמשיך את החיים שלנו, באמת דאגנו לכל הלא כיף, ועכשיו אפשר באמת, אני חושבת שאז יש לנו את הרוגע הנפשי האמיתי.
יש משהו, מעבר לביטוחים, שכדאי לשים את הכסף, לבנות קרן חירום.
גם קרן חירום, גם תמיד...
כמה כסף קרן חירום לשים?
אני רואה את משהו שבאמת, שכל אחד יחשוב עם עצמו, אם עכשיו מפטרים אותו מהעבודה, נכון, יש את הכלל אצבע בין 3-6 חודשי מחיה, ושכל אחד יחשוב, אם עכשיו באמת סנריו הכי קיצוני, זוג, מפטרים גם את הבעל וגם את האישה באותו הזמן, כמה כסף אתם צריכים כדי ש...
זה לא רחוק במציאות ממה שהיה, לא בשביל באוקטובר, שאנשים לקחו שקית ניילון עם כמה בגדים וברחו מהבית, ולא מספיק רחוק ממה שהיה בקורונה, שאנשים ישבו בבית.
כן, שיהיה לכם מספיק כסף שאתם יודעים שעכשיו אתם לא...
זה סיטואציה שקרתה פעמיים בשנתיים האחרונות. בחמש שנים האחרונות.
המשברים פה זה השגרה.
לגמרי.
אבל אני באמת חושבת שזה משהו פסיכולוגי. כמה נותן לכם ביטחון במצב כזה?
כן.
כי אני חושבת שאם יש לך באמת איזה כמה 50,000 שקל בבנק, אתה יכול ליצור משבר כזה בצורה הרבה יותר רגועה.
אתה צריך שכבת שומן.
כן. ואז גם כשיש לך ילדים ואתה לא משדר להם לחץ כלכלי, אני חושבת שזה באמת ה-well-being של הבית.
לגמרי. הדבר היקרה, תקשיבי, היה תענוג.
וואי, איזה כיף.
נושא לא פשוט, אבל צלחנו אותו ביחד.
וואי, איזה כיף.
את רוצה להגיד עוד משהו לסיום?
לא, גם היה לי ממש כיף.
איזה טיפ לסיום?
טוב, תמיד באמת לבדוק אפשרויות פיננסיות, אל תהיו כמו אנשים ששמים את הכסף שלהם בפיקדון ולא בודקים, לא שואלים, תמיד שתדעו מה האפשרויות שלכם. תדעו שיש לכם כוח מול הבנקים גם.
מול הבנקים, מול חברות הביטוח.
נכון.
והכל שוק. תודה רבה, קירתי.
באהבה,
היה מרתק ומלא מלא מלא ידע ומלא ערך ומלא טיפים, ואני ממש מעריכה את זה, תודה.
זה כיף, שמחה שנהנתם.
תודה רבה לאדווה חנקין על כל הטיפים והידע המדהימים, הטובים שהיא נתנה לנו, תקשיבו ותיישמו. תודה רבה לכם שאתם הייתם איתי. אני הייתי ענבר ראם, ניפגש ביום חמישי הבא בשעה 17:00, להתראות, צופה שמולה, ואינשאללה, עד שבוע הבא, כל האחים החטופים שלנו פה בבית.
עצור אולי למדתי מזה משהו חשוב, כי בסוף כשזה נגמר יש סיבה לכל דבר. לבד בתוך כל הטירוף אני חושב איך שהזמן יכול לעור, אבל בסוף כשזה נגמר יש סיבה לכל דבר. אור גדול עיר הכל, ויותר כבר לא צריך לשאול, אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות להתחיל הכל מההתחלה, כמו לנשום בפעם הראשונה. אני כאן, אני לא מתבזבז יותר. ואם יכולתי רק לזכור בכל אחד יש את הדרך לעבור, אבל בסוף כשזה נגמר יש תשובה לכל דבר. אור גדול מאיר הכל, ויותר כבר לא צריך לשאול, אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות להתחיל מההתחלה, כמו לנשום בפעם הראשונה. אני כאן, אני לא מתבזבז יותר. כאן, אני לא מתבזבז.
הלב שלי נקרא לשניים, מה שלא ראתה שפחה למים, כמו סופה מן הים עולם, כמו תופעה של מרים פועל, ואין תרופה בעולם. הלב שלי מרים ידיים, כבר מועד לא עומד על הרגליים, שבר כלי שאין בו כבר מה, והשמיים הם לי חומה. חבור בתוך הים ביבשה, ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל. ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב. לשניים, חציו השם וחציו לשם שמיים, כמו סופה מן הים עולם, כמו תופעה של מרים פועם, ואין תרופה בעולם ללב. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל. גשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את שמציק לצור, ואין ציר שיצק לצור, רק אני מול ים שלם ולב שבור. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל. גשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב.